גם זה עם ניקוד.
גם זה.
טוב, אז ככה. ההקדמה הזאת של הרמב״ם למסכת אבות, מה שנקרא שמונה פרקים, בעצם אולי כמה מילים נגיד על ההקדמה הזאת. אנחנו יודעים שהרמב״ם היה רופא. הרמב״ם היה רופא. לא, מזדה. ומבחינת הרמב״ם, העובדה שהוא היה רופא הייתה מאוד מאוד חשובה לכל מה שהוא כתב פה, בכלל למסכת אבות כולה. ואנחנו נראה את זה ממש עוד מעט, את המילים שבהם הרמב"ם משתמש כשהרמב"ם מדבר על תיקון המידות, שזה רפואת הנפש. וכדי להבין איך מרפאים את הנפש, אז אתה צריך, כמו שאתה צריך לדעת איך מרפאים את הגוף, אתה צריך גם לדעת איך מרפאים את הנפש. והעקרונות הם הרבה מאוד פעמים אותם עקרונות. אז לכן מבחינת ההקדמה של הרמב״ם למסכת הזאת, שהיא מסכת בעצם של תיקון המידות. מה אומר מסכת בבא קמא? הי מאן דבעי למהוי חסידא, מי שרוצה להיות חסיד, חסיד הכוונה היא אדם שהוא במידות שלו, הוא מעבר לדין, מעבר למה שצריך על פי דין, אלא הוא הולך על פי חסד. אז אדם כזה, הגמרא אומרת, לקיים מלידי אבות, שילמד מסכת אבות. אז כדי להגיע להבנה איך מרפאים את הנפש, איך מרפאים את המידות, איך מתקנים את המידות, אתה צריך בשביל זה לקבל קורס קצר ברפואה, כדי להבין איך הדברים האלה עובדים. אבל הרפואה כאן היא רפואת הנפש, וכדי להבין מהי רפואת הנפש, הרמב״ם נותן את ההקדמה הזאת, והפרק הראשון בעצם בא להסביר לנו על נפש האדם וכוחותיה. אם תסתכלו, הפרק הראשון בא לפרט את הכוחות, את הנפש והכוחות. הפרק השני זה בענייני כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו ימצאו על מידות הטובות והרעות. אחרי שאתה יודע מהי הנפש ומהי הכוחות של הנפש, אתה צריך לדעת איפה בכלל שייך, איפה יכולה להיות מחלה ואיפה אפשר לתקן. יש כוחות מסוימים שבהם בכלל לא שייך לדבר על מחלות נפשיות, כן, או על רפואה נפשית. זה הפרק השני. הפרק השלישי, נתקדם הלאה, זה בחולי הנפש. להבין מה זה חולי נפש, כן? זה לא מה שהיום אנחנו קוראים לו חולי נפש. יש הגדרה קצת יותר רחבה לזה. מה זה נקרא חולי נפש? פרק רביעי זה ברפואות חולי הנפש. איך מרפאים את המחלות האלה של הנפש? וכל מה שרמב"ם כותב זה נוגע הכל אלינו. אחרי זה, פרק חמישי, בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. ופה בעצם הרמב"ם עובר לפאזה אחרת, מיד נדבר עליה. כן, אחרי זה, זה ההפרש בין החסיד לבין המושל ביצרו, זה כבר נקודה אחרת. אבל המשמעות שעליה אנחנו מדברים בפרק חמישי, להשתמש בכוחות הנפש לצד תכלית אחת, זאת אומרת שאם עד הפרק החמישי אנחנו דיברנו על חולי הנפש והרפואה של הנפש, כן, כדי שזה יהיה בריא, אבל אחרי שהכוחות של הנפש הם בריאים, אז אתה צריך לדעת, טוב, אז מה אני עושה עם זה? כי הנפש בסופו של דבר היא איזשהו חומר גלם. הנפש יש בה הרבה כוחות, זה נכון, אבל זה פוטנציאל. ואת הפוטנציאל הזה אתה צריך להשתמש בו ולכוון אותו לכיוון הנכון. אם תסתכלו לרגע אחד בסוף פרק ראשון, סוף פרק א', אתם רואים את זה בדפוסים של מוסד הרב קוק, זה עמוד קוף סמך א', למטה, זה ממש ממש סוף הפרק. ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה. כל מה שסיפרתי לך על הכוחות והחלקים של הנפש, היא כחומר והשכל לצורה. היא רק חומר גלם, אבל בסופו של דבר צריך לתת לה את הצורה שלה, את השכל, ללמוד, להבין. וכשלא הגיע לצורה, אם אדם לא השכיל ולא למד, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבאה לצורה היא לבטלה. הוא כאילו היא מציאות הבל. כן, זה סתם, חבל. עם כל הכוחות האלה לא השתמשת בכלל. והוא אומרו, זה היה פסוק במשלי, גם בלא דעת, נפש לא טוב. רצה לומר שמציאות הנפש שלו הגיעה לצורה. אבל, כלומר אלא, תשימו לב הרבה מאוד פעמים בלשון הראשונים, המילה אבל היא במקום אלא. אוקיי? אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. אז הנפש היא בעצם חומר גלם. והמטרה של ארבעת הפרקים הראשונים זה לתקן את כוחות הנפש, ואחרי שתיקנו את כוחות הנפש ולמדנו איך בונים את הכוחות האלה בצורה נכונה, עכשיו אתה צריך להפעיל את הנפש, עכשיו אתה צריך להפעיל אותה בכיוון הנכון ולכוון אותה אל התכלית הנכונה, וזה להשכיל. אוקיי? זה הכיוון, זה התהליך. אז בואו קודם כל נתחיל בפרק הראשון, בנפש האדם וכוחותיה. אומר הרמב״ם, עמוד קופנון ו, דע שנפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות חלוקות, יקראון קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרו שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. הכוונה, הרמב״ם מקדים ואומר, דע שנפש האדם אחת, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כמו שנראה עוד מעט. היה מקום לחשוב שיש לאדם שלוש נפשות. הרמב״ם אומר, באמת הרופאים קראו לזה שלוש נפשות, אבל האמיתו של דבר זאת נפש אחת. מה הם שלושת הנפשות שעליהם הרופאים דיברו? ומאיפה זה בא שלושת הנפשות האלה? בגלל שיש לנפש פעולות שהן שונות, אז הפעולות האלה הביאו את הרופאים לחשוב שבעצם פועלות באדם שלוש נפשות שונות. מה זה השלוש נפשות? טבעית, חיונית ונפשית. טבעית, הכוונה היא לעצם כוח הצמיחה. זה משהו שהוא משותף, כן? לא רק לאדם, לא רק לבעלי החיים, אלא גם לצמחים. גם לצמחים, זה מה שנקרא הכוח הטבעי, כוח הצמיחה הטבעי, שהוא בעצם שייך לכולם, לכל דבר שמתקדם, מתפתח בעולם. זה מה שנקרא נפש טבעית. הדרגה שמעל זה הנפש החיונית, חיונית מלשון חיים, דבר שהוא חי. את זה למי יש? לא רק לבני האדם, אלא גם לבעלי חיים. גם לבעלי חיים יש נפש חיונית. עם כל מיני כוחות, נראה עוד מעט מהכות של הנפש הזאת, והדרגה הכי גבוהה זה מה שנקרא נפשית. ונפשית, הנפש הנפשית, מה זה הנפש הנפשית? זה הנפש השכלית. הנפש השכלית זה משהו שהוא מיוחד אך ורק לאדם. אז כמו שאנחנו עושים את אנחנו מחלקים בדרך כלל דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? אז הדומם בכלל אין לו שום נפש, אין לו חיות, אולי בניסטר יש לו איזשהו ניצוץ שממנו הוא חי, אבל חיות שאנחנו רואים אותו מול העיניים אין לו. צומח זה הכוח הטבעי, וחי זה הכוח החיוני, ומדבר זה הכוח הנפשי. עכשיו אם אנחנו מבינים שיש לאדם שלוש נפשות, אז הדבר הראשון שעולה לנו על הראש זה שאנחנו מתעסקים בסכיזופרן. אנחנו מתעסקים בסכיזופרן, הוא יש לו איזה מין שלוש מערכות כאלה של זה. לא זאת הכוונה. לא, אף אחד לא חשב שכל אחד הוא סכיזופרן או משהו כזה, אבל מה שכן, זה מאוד משפיע על נקודה אחרת. והנקודה האחרת היא שאם אני מבין שיש לי נפש טבעית, כמו שלצמח יש נפש טבעית, ויש לי נפש חיונית, כמו שלחמור יש נפש חיונית, וכל ההבדל שביני לבינם זה רק בנפש הנפשית, רק בזה, אז פירוש הדבר הוא שבכל מה ששייך למערכות הנמוכות יותר, כל מה ששייך לנפש החיונית ולנפש הטבעית, אין הבדל ביני לבינם. אז אני אוכל כמו חמור, כן? ואני מרגיש כמו חמור, ואני מתפתח כמו צמח, אבל גם יש לי שכל. בסדר? זה אם אתה מבין שאלה שלוש נפשות. אבל הרמב״ם הקדים ואמר, דע שנפש האדם אחת. זה לא נכון להגיד שאלה שלוש נפשות, אלה שלושה חלקים של דבר אחד שלם. וזה משנה את כל הפרספקטיבה. הנה, בואו נמשיך. אומר הרמב״ם, ופעמים שיקראו, לפעמים קוראים לזה לא נפשות, אלא כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש, החלקים של הנפש, שלושת החלקים. וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים. משתמשים בזה הרבה פעמים אצל הפילוסופים. ואינם רוצים באומרם חלקי הנפש, שהיא מתחלקת כחלק הגופות. לא זאת הכוונה. כמו שאני אגיד שהיד היא חלק מהגוף, והרגל היא חלק מהגוף, או משהו כזה. לא. אבל, כלומר, אלא, הם מונים פעולותיה החלוקות של לכלל הנפש, כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. זאת אומרת, לנפש יש כמה פעולות, כמה מישורים שבהם היא פועלת, וכיוון שיש שלושה מישורים שונים, לכן קוראים לזה שלושה חלקים. אבל זה לא באמת חלקים, זה באמת דבר אחד שלם, שמרכיב נפש אחת שלמה. בסדר? עד כאן מובן? אוקיי? טוב. אומר הרמב״ם, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו, כולו וחלקיו מה הם, לדעת גם איזה כל הגוף ומה זה החלקים של הגוף, רצוני לומר גוף האדם, וצריך שהרופא ידע איזה דברים יחלוהו, איזה דברים עלולים לגרום לגוף להיות חולה, וישמור מהם, כדי שאדם ישמר מהם, ואיזה דברים יבריאוהו ויכוון עליהם, כדי כן? לשאוף, כדי לכוון, לעשות את הדברים שיבריאו את הגוף. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה, בכללה וחלקיה, ומה יחלה אותה ומה יבריאה. כן? אז אם אנחנו רוצים לרפא את הגוף, לשמור על הגוף בריא, כן, האמת היא נכון, ביפן זה ככה, שמשלמים לרופא לא על... האמת גם פה בארץ כבר כמה שנים זה ככה. אתה לא משלם לרופא על מה שהוא מרפא אותך ממחלה, אלא אתה משלם לו זה שהוא ישמור אותך בריא. כן? זה נכון, ככה זה צריך להיות, רפואה מונעת. פשוט לשמור על הגוף שלך בריא.
זה עובד כזה כאן.
מה? קצת. קצת זה עובד פה, נכון?
כן, אם משלמים 1,000 שקל לאלף אנשים, אז אומרים, אם כולם יהיו חולים, זה יהיה בעיה, אז תהיה כולם בריאים, אז אתה לא יעבור איתך.
זה אינטרס של, כן, אינטרס של כולם. כן, אבל עדיין אנחנו משלמים על תרופות, למשל. כן, מה ששם אני חושב שלא עושים. אז מעניין, הרמב״ם כותב, אז כמו שרופא, כשהוא לומד רפואה, הוא חייב לדעת, קודם כל יש שיעורים באנטומיה, נכון? קודם כל שיעורים באנטומיה, לדעת ממה הגוף שלך בנוי, לראות את המכלול, ולהבין את החלקים לפרטי פרטים ותוך זה. למה? כי אחרת עלול לקרות מצב, וזה קורה הדברים האלה, נכון? תתקן אותי אם אני טועה, שיש רופא אורתופד שנותן איזושהי תרופה בשביל האצבע של הרגל, והתרופה הזאת עלולה לגרום לזה שאדם יחטוף התקף לב, בגלל שהוא לא, הוא בכלל לא חשב על זה שיש פה משהו שלם. אז חייבים לדעת את המכלול לפני שאתה מתייחס אל הפרטים. אז ככה גם רופא הנפש צריך לדעת את המכלול של הנפש ואת החלקים של הנפש, כדי לדעת איך להתייחס, מה לרפא ומה לא. עכשיו זה מעניין, הרמב״ם כותב בפתיחה של הקטע הזה, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? נכון, מוזר, לא? אין, זה לא... הרמב״ם לא מביא על זה פסוק, הרמב״ם לא מביא על זה הוכחות, לא מביא על זה כלום. שום דבר. אז מאיפה אנחנו אומרים לדעת כזה מדבר? מה אתם אומרים?
זה הגיוני.
מה?
זה הגיוני, זה לא...
כנראה שזה הנקודה. כנראה שזאת הנקודה. שזאת הסברה הפשוטה. זאת הסברה הפשוטה. שמידות מתוקנות, זה מה שנקרא נפש בריאה. זה מה שנקרא נפש בריאה. ואז במקרים שהם יותר לא שחור או לבן, אלא ככה יותר באפור, אז קצת קשה לנו לראות איפה הבעיה. אבל אדם שהוא ממש עם מידות מקולקלות, אתה יכול לראות את זה שזה לא הולך ישר. זה לא הולך ישר. במקום לעשות את הדברים הנכונים, את הדברים ההגיוניים, אז הוא כל הזמן מסתבך בתוך עצמו. כן? אדם שיש לו מידות מתוקנות, זה אדם שהנפש שלו היא נפש שפועל לפי ההדרכה שהשכל מדריך אותה. אז זה מילא, זה מה שנקרא רפואה של הנפש. זה כמו שמוסכניק יודע שרכב תקין, רכב מתוקן, זה רכב שנוסע. נכון? אז נפש תקינה זו נפש שנוסעת, זו נפש שמתקדמת, נפש שעושה את הדברים שצריך לעשות אותה ומתקדמת איתם. ונפש שהיא לא נוסעת, נפש שהיא מקולקלת, זה קלקול של מידות. אז הרמב״ם מבין שזו סברה פשוטה שאותה כולנו צריכים לדעת. טוב, אז אם ככה, אז עכשיו כולנו צריכים להיות רופאי הנפש, וכולנו צריכים לדעת מהי הנפש כולה, ומה הם החלקים של הנפש, כדי שנדע איך להתייחס אליהם. אז אומר הרמב״ם ככה, ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה. חמישה חלקים. אנחנו עד עכשיו דיברנו על שלושה, נכון? והרמב״ם אומר חמישה. הזן, והוא נקרא צומח, והמרגיש, והמדמה, והמתעורר, והשכלי. חמישה כוחות יש כאן. עכשיו אני כבר אומר לכם, את מה שאומרים פה בהערות, חלוקה שהיא מאוד מאוד נכונה. הכוח הראשון, הזן, והוא הנקרא צומח, זה כנגד הנפש הטבעית, אוקיי? החלק הזה, זה חלק שהוא משותף לצומח. המרגיש, הדמה, המתעורר, זה כנגד הנפש החיונית, והשכלי זה כנגד הנפש הנפשית. בסדר? אז בעצם הרמב״ם כן מסכים באופן עקרוני לחלוקה לשלושה חלקים. רק שהרמב״ם את החלק האמצעי מפרט לשלושה במקום לאחד. אז בואו נתחיל להבין. וכבר הקדמנו בזה הפרק. שדברינו אינם רק בנפש האדם. אינם רק, הכוונה היא אינם אלא רק בנפש האדם. אנחנו מדברים, כן, זאת אומרת, לא אינם רק בנפש האדם אלא גם בנפש הבעל חיים. לא, אלא אינם אלא בנפש האדם. איפה הרמב״ם כתב את זה?
בהקדמה.
מה? איפה?
השכלי, הנפשי, החלק השלישי זה רק באדם.
החלק הנפשי, טוב, אבל מה עם הזן והמרגיש והמדמה והמתעורר?
כן, זה נפש אחת.
מה?
זה נפש אחת.
אבל איפה הרמב״ם אמר את זה? הרמב״ם כותב, הקדמנו בזה הפרק. זאת אומרת, בתור מה שקראנו, זה היה כתוב.
נפש האדם.
בדיוק. דה שנפש האדם אחת. אז הרמב״ם אומר, הקדמתי לך שאני מדבר רק על נפש האדם. זה לשון של ראשונים. הוא לא כותב לנו חמש שורות שהוא מדבר רק על זה, רק על זה, רק על זה. הוא כותב מילה אחת ואתה צריך להבין שעל זה הוא מדבר. בסדר? זהו. אז כותב הרמב״ם עכשיו, למה באמת זה ככה? למה דברינו אינם רק בנפש האדם? כי כוח המזון שאיזון בו האדם אינו ככוח המזון שאיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית. והחמור ניזון בחלק הזן מנפש החמורית, והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. הנה, פה הנפקמין על זה שזאת נפש אחת. אם הייתי אומר שאלה שלוש נפשות, אז הכוח הזן, שזה כוח שהוא שותף גם לצמחים וגם לבעלי החיים וגם לאדם, אז כשאני אוכל, זה בדיוק כמו שהחמור אוכל, וכמו שהצמח אוכל. אבל זה לא נכון, הנפש היא אחת. זאת הנפש האנושית, נפש האדם, ויש לה כוח שנקרא כוח זן. אבל זה משהו אחר לגמרי מהכוח הזן של החמור ומהכוח הזן של הצמח. שלושה דברים שונים לגמרי. בסדר? כי זאת נפש אחת. למה נפקמינה בזה? סליחה שאני ככה עוד טיפה מרחיב. למה נפקמינה בדבר הזה? אם אנחנו מדברים... אנחנו מדברים על קדושת האכילה. אנחנו מדברים על נטילת ידיים לפני האכילה. והתקדישתם והייתם קדושים. איך שייך לדבר על קדושת אכילה עם האכילה שלי והאכילה של החמור היא אותה אכילה? איך זה שייך? את כל הקדושה אני יכול לשים רק בחלק השכלי. זה החלק של מותר האדם מן הבהמה. פה אנחנו רואים מפורש לא ככה. זה לא נכון. גם כוח האכילה שלך הוא כוח אכילה של נפש האדם. ולכן שייך לקדש אותו. בסדר? אוקיי, בואו נראה. ואומנם אומר הרמב״ם יאמר על הכל ניזון בשיתוף השם לבד. לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. כלומר, נכון, אנחנו נגיד החמור ניזון, והצמח ניזון, והאדם ניזון. אבל זה לא באמת אותו דבר, זה רק שיתוף השם. זה רק אותו שם, אבל באמת זה דברים שונים. וכן יאמר על האדם מושר בעלי חיים, מרגיש, בשיתוף השם בלבד. כן? אני מרגיש, החמור מרגיש, והכלב מרגיש. בסדר, אבל זה רק שיתוף השם, זה דברים שונים לגמרי. לא שההרגש אשר באדם הוא ההרגש אשר בשאר בעלי החיים, ולא ההרגש אשר בזה המין הוא ההרגש בעצמו אשר במין אחר, גם בתוך בעלי החיים בעצמם. מה שנקרא מרגיש אצל אחד, זה לא מרגיש אצל השני. שני דברים שונים לגמרי. אבל כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת בלתי נפש האחר. בלתי הכוונה היא בשונה מנפש האחר. והתחייב מנפש זה פעולות אלה, ומנפש זה פעולות אחרות. ואפשר שתדמה פעולה לפעולה, ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו, ואין הדבר כן. זאת אומרת, יכול להיות ששני אנשים אפילו יעשו פעולה אחת, כן? ואדם יחשוב שזה ממש אותו הדבר. זה ממש אותו דבר גם מבחינת מה שעומד מאחורי המעשה. כבר ניתן לזה דוגמה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, מכיוון שאת המעשה הזה פעל פלוני, ואת המעשה הזה פעל אלמוני. שני אנשים שונים. אז נכון, התוצאה... מה זה? קד חושך. מה זה הסיפור הזה? נראה רק בגללו אני מחכה. מה? לא. לא, לא. תעביר את זה לאחד. שכוח, ויהי אור. יופי, שכוח. אולי נגמור רגע את הקטע, את המשל ואת הנמשל. אומר, ואין הדבר כן, והמשל בזה שלושה מקומות חשוכים. האחד מהם זרחה עליו השמש והאיר, והשני יאיר עליו הירח והאיר, והשלישי הודלק בו הנר והאיר. הנה כל אחד מהם נמצא בו האור. סופו של דבר באותו מקום יש אור. הנה, זה בדיוק הנושא. אבל סיבת זה האור ופועלו, השמש. ופועל האחר, הירח. ופועל האחר, האש. שלושה דבר גורמים שונים לגמרי. כן, פועל הרגשת האדם ונפש האדם. ופועל הרגשת החמור ונפש החמור. ופועל הרגשת הנשר ונפש הנשר. ואין להם עניין שיקבצם אלא בשיתוף השם בלבד. זה הכל. אבל באמת זה דברים שונים לגמרי. והבן זה העניין שהוא נפלא מאוד. ייקשלו בו הרבה מהפילוסופים והתחייבו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיתות. הרמב"ם אומר, תדע לך, זה עניין כל כך יסודי שהפילוסופים טעו בו, ובגלל זה הגיעו לטעויות נוראיות. אז פה בהערה הוא מנסה למצוא על איזה... על איזה טעויות אנחנו, על איזה טעויות אנחנו מדברים. ובאופן עקרוני הוא אומר בעצם שתי טעויות. טעות אחת, זה קשור למה שדיברנו קודם, על זה שבאמת מותר האדם מן הבהמה עין. הרגשות שלי והרגשות של הכלב הם אותם רגשות, כי זה שייך לחלק המרגיש. אז כמו שאתה לא יכול לצפות מהכלב לאיזושהי מוסריות מסוימת, אז גם אל תצפה ממני. זה מה שאני מרגיש, מה אתה רוצה? זה מה שאני מרגיש. או זה שבן אדם אוכל זולל וסובה כמו כלב או כמו חזיר, אז מה אתה מצפה ממנו? מה אתה מצפה ממנו? בחלק השכלי בסדר, אין בעיה, הוא יכול להיות פילוסוף ממדרגה ראשונה, אבל כשזה מגיע לאוכל, אז פה הכל נשכח. כן? אז זה בא מתוך זה, כי הבינו שיש באדם כאילו שלוש נפשות, ובאמת בקטע הזה אנחנו משותפים לאחר. זה טעות ראשונה, וטעות השנייה, זה ביחס לריבונו של עולם. ביחס לריבונו של עולם. כשכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא רואה כמו שאני רואה? בסדר? אם כתוב והתעצב אל ליבו, הנה מדובר על רגש, כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא. אז והתעצב אל ליבו של הקדוש ברוך הוא, זה כמו והתעצב שלי? אז אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר, זה רק שיתוף השם. אבל כל זה אם אתה מבין את ההנחה הזאת של הרמב״ם. שכשאנחנו אומרים והתעצב, כשאנחנו אומרים מרגיש, כשאנחנו אומרים זן, אז בעצם אנחנו רק מדברים על התוצאה, אנחנו לא מדברים על הגורם, על מה שעומד מאחורי זה. הגורם שעומד מאחורי זה, לכל אחד זה לפי הנפש שלו, לפי העניינים שלו, לפי מה שעומד מאחורי זה, זה אחר לגמרי. כן, אם מורה עומד בכיתה ומדבר על בית, כן? אומר לחזור הביתה. תעשו איזושהי בדיקה בין כל התלמידים בכיתה. איזה רגש זה נותן לכל אחד? אתם תגלו תשובות שונות לחלוטין. נכון? יש כאלה שבשבילם הביתה זה משהו שהוא חם ומחבק וטוב ונותן את הרגשות הכי טובות שיש. יש כאלה שבשבילם הביתה זה המקום הכי גרוע שרק יש, שאבא צועק על אמא ואמא צועקת על אבא ומרביצים שם והכל. וזו אותה מילה בדיוק. אותה מילה בדיוק. שיתוף השם. אבל אצל כל אחד זה משהו אחר. זה גם מסביר מה שחזל אומרים. מה שחזל אומרים שכל הפוסל במומו פוסל. כן? מה הכוונה בזה? הייתי את זה פעם הוכחה ממש בחוש. יצא לי איזה פעם אחת, לפני הרבה שנים, שהייתי צריך, הייתי צריך לפרוט כסף. הייתי צריך לפרוט כסף. ובדיוק ירדתי מאיזה אוטובוס וראיתי איזשהו נהג אוטובוס אחר, וניגשתי אליו ושאלתי אותו אם הוא מוכן לפרוט לי את הכסף שיש לי. אז הוא אמר לי בסדר. ואז הוא נתן לי את הכסף, ופתאום הוא תפס את שהוא עשה. הוא התחיל לצעוק עליי, תביא לי מי את הכסף! כאילו את הכסף שלך. תביא לי מי את הכסף, תביא לי מי את הכסף! מה קרה? הוא פחד שאני עכשיו הולך לברוח לו עם הכסף. עכשיו, אני בכלל לא הייתי בכיוון. בכלל, לא, זה, אמרתי, בסדר, אני... תודה רבה, אני אחזיר את הכסף. אבל הוא היה בפניקה, מה זה היה בפניקה? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? בן אדם מסתכל על מה עובר לי בראש, אני חושב מה עובר לי בראש במצב הזה, ואוטומטית, אוטומטית אני משליך את זה עליך. כאילו, אם זה מה שעובר לי בראש, מה היה קורה אם אני הייתי מקבל את הכסף, אם אני הייתי מקבל את הכסף ממישהו, והייתי יכול גם לא להחזיר. הייתי יכול גם לא לתת לו את התמורה. אז המחשבה שעלתה לו בראש, זה הייתי בורח. אני לא אומר, אדם טוב, הוא באמת עשה חסד. אבל זה היה המושגים. אלה היו מושגים. ואוטומטית אתה משליך את זה על מישהו אחר. אז זה מה שחזל אומרים, כל הפוסל במומו פוסל. כשאתה רואה את השני עושה איזשהו מעשה, ואתה אומר, זה בגלל שאתה ככה וככה 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 וככה. מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע? אתה רק ראית את המעשה, רק ראית את התוצאה. מה שהביא אותו יכול להיות זה בכלל סיבה אחרת לגמרי מה שמביא אותך לעשות מעשה. אלא מה? כי אתה מפרש את המעשה לפי הנפש שלך. אז זה אומר שזה מום שנמצא בך. אוקיי? אז זה היסוד. הכל זה עניין של שיתוף השם, אבל הנפשות הן שונות. אז בואו נחזור בחזרה לכוחות של הנפש. אומר הרמב״ם, ואשוב אל כוונתי בחלקי הנפש. ואומר, החלק הזן, זה החלק הראשון, ממנו, עכשיו הוא מפרט את החלק הזן, הכוח המושך, והמחזיק, והמעכל, והדוחה למותרות, והמגדל, והמוליד בדומה, והמבדיל הליכות עד שיפריש מה שצריך להיזון בו ומה שצריך לדחותו. אז יש פה שבעה כוחות. הכוח המושך, הכוונה היא ברגע שבן אדם מכניס איזשהו אוכל לתוך הפה, אז איך האוכל מגיע לתוך הקיבה? נו, דוקטור, איך עושים את הדבר הזה? יש התכווצות. נכון? יש התכווצות בתוך הוושט. התכווצות שרירים שכל פעם זה מתכווץ וזה מתכווץ, זה מתכווץ, והם ככה הם מושכים את האוכל פנימה בתוך... לתוך הקיבה, נכון? אמרתי זה נכון? כן. אז זה הכוח המושך. הכוח המחזיק זה הכוח שמשאיר את זה בפנים. משאיר את זה בפנים עד שהקיבה עושה את מה שצריך לעשות, לפרק את זה לכל מה שצריך. והמעכל זה כוחות העיכול. הופכים את האוכל לנוזלים, מפרקים אותו למה שצריך. והדוחה למותרות, הכוח שדוחה את מה שלא צריך. כן? שזה כוח חשוב מאוד. שהפסולת תצא החוצה. והמגדל, מה שמגדל את האדם, תן לו להתפתח. והמוליד בדומה, בסדר? כוח ההולדה, להוליד להוליד ילדים, והמבדיל הליכות עד שיפריש מה שצריך להיזון בו ומה שצריך לדחותו. שזה מעניין, הרמב״ם כותב, זה עוד כוח, כן? לדעת להבחין מה שולחים אל התאים של הגוף כדי שהגוף יתקיים מהם, ומה דוחים החוצה. זה עוד כוח בפני עצמו. אז טוב, אני לא מספיק מבין ברפואה כדי לדעת למה הרמב״ם עושה בדיוק את החלוקה הזאת, דווקא על שבעה כוחות ולא בצורה אחרת והכל, אבל זה ככה הרמב״ם כותב. אומר, והדברים על אלו שבעה כוחות, ומה יעשו ואיך יעשו, ובאיזה דברים פעולתם יותר נראית ויותר נגלית, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יחלה מהם לזמן קצוב, כן, איזה כוחות תמיד נמצאים באדם, איזה כוחות נמצאים רק לפרק זמן מסוים, כמו למשל הכוח המגדל, זה כוח שקיים רק עד בערך גיל 20, אמרנו, כן, הכוח המוליד, זה כוח שקיים עד גיל, אני יודע מה, 45, 50, לא יודע, זה בדיוק עד מתי, עד שזה, ויש כוחות שנמצאים תמיד, ומה יחלה מהם מזמן קצוב, זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום, כן? לא זה הנושא שעליו אנחנו מדברים. דרך אגב, עכשיו אני נזכר, יש לרמב״ם ביסודי התורה, בהלכות דעות, ספר המדע, אז זה בעצם החלק שמאוד מקביל לשמונה פרקים, בהרבה דברים, ושם אם אתם תסתכלו אתם תראו באמת שהרמב״ם מחבר בין שני התחומים, בין שני הנושאים, זאת אומרת בין החלק הגופני לבין החלק הנפשי. הנה בהלכות, איפה זה? הנה בתחילת הלכות דעות, אז הרמב״ם פותח ואומר, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, דעות הכוונה היא מידות, וזו משונה מזו חוקה מנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חימה כועס תמיד, יש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, יש אדם שהוא גבל לב, יש הוא שפל רוח עד מאוד וכולי. יש פה, הוא מדבר על המידות ומהי הדרך הישרה, ואז הוא מדבר על חולי הנפש ורפואת הנפש, ממש מאוד 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 מקביל. ואז פרק רביעי אומר הרמב״ם, הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או יבוא חולה, צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהניג עצמו בדברים המברים והמחלימים. ואילו אין לו, למה לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ועל השני קבע, וכולי. פרק שלם שבו הרמב״ם מדבר על הנהגות גופניות, הנהגות גופניות להיות בריא. בסדר? וזה באמצע הלכות דעות, נמצא באמצע. למה? מכיוון שזה הכל דבר אחד, כמו שראינו כאן, בסדר? הנפש היא אחת, כאשר יש לה את החלק הזן, שזה החלק הטבעי, והוא חלק מתוך הנפש האחת הזאת, אז צריך שזה יהיה בריא. אז לכן זה גם נמצא בהלכות דעות, אוקיי? טוב. הלאה, החלק המרגיש, אומר הרמב״ם, ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון. הריאות והשמע והטעם והריח והמישוש, זה מה שנקרא חמשת החושים, והוא נמצא בכל שטח הגוף ואין לו עבר מיוחד, כמו שיש לארבעה כוחות. הכוונה היא למישוש, כן? המישוש נמצא בכל איברי הגוף, מה שאין כן ראות, שם, טעם וריח, זה נמצא באיברים ספציפיים. אז פה כבר זה הכוח הראשון ששייך לנפש החיונית, נכון? כי גם לבעלי החיים, זאת אומרת לצמחים כבר אין את זה, לצמחים כבר אין את החלק המרגיש, לצמחים יש רק את החלק הזן, אבל את החלק המרגיש יש גם לבעלי החיים, כן, את חמשת החושים יש לבעלי החיים, ואפילו בהרבה דברים יותר טובים מאיתנו בחושים שלהם. דבורה רואה מה שבן אדם לא רואה, כן, באור אולטרה סגול דבורה יכולה לראות, אנחנו לא רואים את זה, בסדר? למשל, אז זה בחלק המרגיש. עכשיו החלק המדמה, שזה גם יש לבעלי החיים, זה מעניין מאוד. מה זה החלק המדמה? אומר הרמב״ם, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם מקצתם. מה זה החלק המדמה? אז זה באמת דבר שצריך קצת להבין אותו יותר לעומק. החלק המדמה זה מה שנקרא כוח הדמיון. ועצם העובדה שהרמב״ם שם את זה בתוך הנפש החיונית, זאת אומרת שזה לא שייך לחלק השכלי בכלל. ואנחנו נראה עוד מעט, הרמב״ם כותב את זה מפורש. כן? בדמיון אין טיפה אחת של שכל. כלום, שום דבר. מה זה הדמיון? זה דבר מאוד פשוט. אנחנו, כל אחד מאיתנו נפגש בהמון המון דברים במשך החיים שלנו. כל מיני חוויות. ראיתי משהו, שמעתי משהו, הרחתי משהו, כן? כל מיני אסוציאציות. אני יכול עכשיו לקחת מכל הכוחות, מכל הדברים האלה שאותם קיבלתי ונכנסו לתוך הדיסק של הראש. אני יכול לקחת מכל הדברים האלה ולדמיין איזשהו משהו, להרכיב איזשהו משהו. בסדר? לדוגמה, הנה הרמב"ם פה כותב, הנה, זה הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים, כן, זה מה שנצרב בדיסק, אחר העלמם מקרבת החושים אשר ישיגום. כן, אחרי שכבר נגמרה החוויה הזאת, אבל משהו מתוך זה נשאר אצלי, אז הכוח המדמה משתמש בדבר הזה. מה למשל, אדם שיש לכם איזשהו פרי מסוים או אוכל מסוים שברגע שאתם מריחים אותו, אז זה נותן לכם מיד תחושה של בית? יש משהו כזה? הרגשה של בית? אוכל מסוים שאתה, ברגע שאתה רואה אותו, ברגע שזה, אז מיד זה מחזיר אותך אחורה, הביתה, וזה מזכיר לך את אמא שלך, מזכיר לך את זה, מזכיר לך את זה, נכון? מה זה? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה הקשר בין זה לשם? אין שום קשר. אין שום קשר. זה דרך הכוח המדמה. בסדר? כי זה נצרב בדיסק יחד עם התחושות האחרות של הבית. אז זה מעלה את זה בחזרה. אז הוא אומר, ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר ישיגם, עניינים אשר לא ישיגם כלל ואי אפשר להשיגם. אני יכול לכוח המדמה לדמיין דברים שאי אפשר לך להגיע אליהם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר. טוב, היום זה כבר, כן, היום זה כבר כן שייך, נכון?
זה מפורסם.
מה?
זה מפורסם.
זה מפורסם. ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, הוא בהמה באלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. עם הדמיון אתה יכול להרכיב מה שאתה רוצה. למה? בגלל שמה עושה הדמיון? הדמיון לוקח את החוויה הזאת, את החוויה הזאת, את החוויה הזאת, את החוויה הזאת, ועושה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. נכון? אז בסדר. אז מטוס טס באוויר, אפשרי. אבל ראיתם פעם מטוס טס באוויר, מוחק כפיים, ואחרי זה מגיש לך כוס קפה? ראיתם את זה? אני עוד לא ראיתי. אבל לדמיין את זה אני יכול. אני יכול. אין לי בעיה לדמיין את זה. זה הגיוני, אין בזה טיפה של היגיון. אבל לדמיין את זה אני יכול. בסדר? וזאת הנקודה. הכוח המדמה לא שייך בכלל אל השכל. הוא לא שייך בכלל אל השכל. אומר הרמב״ם, ובכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה, אשר בנו עליה פינת הטעתם, את יסוד הטעות שלהם, בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע. שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזה אמרנו. קאט המדברים זה קאט שהמתקלמין, ככה הם נקראים בערבית, הרמב״ם במורה נבוכים יוצא נגדה מאוד מאוד בחריפות, הקאט הזאת זה קאט שהרבה שכל לא היה שם, אבל דיבורים כן היו שם. לכן קראו להם קאט המדברים. ואחד הדברים שהם טענו, כן, כשעשו את החלוקה של מה יכול להיות במציאות, ומה לא יכול להיות במציאות, ומה מחויב להיות במציאות, אז הם טענו שמה שאני מדמיין, מה שהדמיון שלי מאפשר, זה משהו שהמציאות יכולה לאפשר, משהו שיכול להיות. ולכן אם אני יכול לדמיין איזשהו שד עם אלף עיניים וכל מיני דברים כאלה שיורק אש מתוך הפה שלו, אז זה יכול להיות קיים, וזה קיים, זה קיים במציאות. ואפשר להגיע מכאן לדברים איומים ונוראים. ואומר הרמב״ם, הטעות שלהם היא זאת, כי הם חשבו שהדמיון יכול להתקיים במציאות. וזה לא נכון. זה לא נכון, לגמרי לא נכון. עכשיו עוד פעם אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה. אם אתה מבין שיש באדם שלוש נפשות, זאת אומרת, שהכוח המדמה של האדם הוא כמו הכוח המדמה של חמור, אז אין לך מה לעשות עם הדמיון. אין מה לעשות, זה כוח דמיון חמורי. אין מה לעשות איתו. אבל איך אומר הפסוק? וביד הנביאים אדמה. וביד הנביאים אדמה, זאת אומרת שכוח הדמיון משמש לנבואה. איך עושים כמי דבר? כי זה נפש אחת. בסדר? כוח הדמיון זה כוח הדמיון של הנפש האנושית. ואם זה כוח דמיון של הנפש האנושית, אז אפשר לרומם אותו למעלה ולהשתמש בו לנבואה. כמו שבכוח הזן, כמו שאמרנו, אפשר לרומם אותו ולקדש אותו ולרומם אותו כלפי מעלה. אוקיי? וזה עוד פעם ההקדמה של הרמב״ם, דע כי נפש האדם אחת. טוב, אז הגענו עד לכאן, עד לחלק המדמה, ובעזרת השם בפעם הבאה נמשיך מהחלק המתעורר. בסדר?